עצב היום.
שלום לכם ושבוע של טוב. ברוכים הבאים לבקצב היום, תוכנית המוזיקה היהודית הגדולה בעולם. כפי שאתם מבינים, אנחנו נכנסנו לתשעת הימים, אז תוכנית המוזיקה היהודית הגדולה בעולם תחכה עד לאחר תשעה באב. בינתיים אנחנו את התוכנית התורנית הגדולה בעולם בתחנות הרדיו השונות. אז שלום למוטי קופר בקול חי, דוד לוין בג'רוט רדיו בניו יורק, קטי קלר חיפם יוהנסבורג, דרוג לברמן טוקר FM, דורון לסי ערוץ 2000 וארי גוטלף בישראל 1. יום ראשון בשבוע כאמור, ג' באב תשע"ט, 4 באוגוסט 2019 למניינם. ישראל שלמה עורך ומפיק את התוכנית, אברהם ישחקוב על הביצוע הטכני, אשר גרייבר זה אני. נפתח את התוכנית ונאמר שלום לרב יקיר בוטה.
שלום רב לכולם. רבותיי, ימים קשים, תשעת הימים, ימים לא פשוטים בכלל לעם ישראל, ימים של חשבון נפש, ימים של התעוררות, ימים של מעשים, ימים שאנחנו צריכים לשנות, לשנות את מה? אומרת הגמרא מסכת יומא בדף ט עמוד ב, מקדש ראשון מפני מה חרב? פני שהיו בו ג' עבירות קשות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אבל שואלת הגמרא, מקדש שני מפני מה חרב? היו עוסקים בתורה ומצוות ומינות חסדים. למה חרב? מה קרה? מה היה בו? מפני שהייתה בו שנאת חינם. רבותיי, מקדש הראשון חרב, 70 שנה יצאנו לגלות, חזרנו. מקדש שני, רבותיי, עוד מעט 2000 שנה אנחנו בגלות. מה קרה? מה כזה נורא? מה כזה חמור? יותר מהעבירות הכי קשות שיש בעולם, שנאת חינם, למה? ומה זה שנאת חינם? מה, אדם לא שפוי, לא נורמלי, שונא אותך, למה? בחינם. איך זה יכול להיות? איך זה מסתדר? זה דברים הרי שהשכל לא מבין, לא תופס. איך יכול להיות שנאת חינם קשה יותר מכל העבירות כולם? איך? זה לא נורמלי. רבותיי, אני אספר לכם סיפור ואין לו יותר קל להבין. לפני שנים רבות היה זה מלך אחד גדול, מלך עשיר, מסודר, מכל הבחינות, היה משה על הרבה מדינות, היה לו כסף, זהב, יהלומים, משרתים, מלך. והמלך הזה אהב להתעניין בהיסטוריה, בכל מיני דברים שקרו עם כל מיני עמים. והוא ישב לחקור ולשמוע, עניין אותו. ובכלל הוא שומע על היהודים שלפני שנים רבות היה להם מלך אחד גדול, והיה שם בית המקדש ומשל על כל העולם, שלמה המלך. אז הוא קרא לשר ואמר, בוא תארגן לי את אחד היהודים הללו. בוא תקרא לי לאיזה רב, לאיזה מנהיג רוחני שלהם, אני רוצה לדבר איתו. הוא קרא לרב אחד גדול, מגיע לפני המלך, שם מלאכם אדוני המלך, אמר, תקשיב, אני רוצה לשאול אותך שאלה. לפני שנים הייתם מעצמה, הייתם אימפריה, היה לכם בית המקדש, והיה לכם הרבה דברים, משלתם על כל העולם. מה קרה? מה קרה? אני יודע, קראתי בכתובים, נחרב לכם הבית ויצאתם לגלות, אבל בוא תספר לי למה. אבל מה זה למה? אדוני המלך, מפני שנאת חינם שהייתה בנו. מה זאת אומרת מפני שנאת חינם? תגיד, אני יודע, אני מוכן נצר השע, תגיד טיטוס הרשע, אבל מה הקשר לשנאת חינם? אדוני המלך, מפני שנאת חינם, הגמרא ביומה, אל תדבר אליי שטויות. מפני שנאת חינם לא נחרבים בתים. שנאת חינם זה לא נעים, אתה רואה מישהו תעבר לצד השני של הרחוב, אבל לחרב בית שלם, לצאת לגלות, הריגות, שמדות, רציחות, זה לא עולה על הדעת. בוא תגיד לי בבקשה, למה הפסדתם? למה יצאתם לגלות? למה נחרב לכם הבית? הרב מוריד את ראשו, אומר למלך, אדוני המלך, עם כל הכאב אני אומר לך את זה וכואב לי מבפנים, מפני שנאת חינם שהייתה בנו. אמר לו, חצוף, אני שואל אותך למה ואתה אומר לי כאלו שטויות, שנאת חינם, השנאת חינם, שומרים, תפסו את הרב הזה, זרקו אותו לכלא. מה, אבל אני לא אמר, לכלא. לקחו אותו, שמו אותו בכלא. אבל יושב בורא עולם בשמיים ונראה לכם שהוא לא יתבע את אלבונו של הרב? לא יקום ולא יהיה. לימים, המלך הזה היה צריך להפליק בים. והנה יוצא עם משלחת מאוד מאוד גדולה, כמה וכמה אוניות, נוסעות כל טוב. לעניינים של המלך, הולך למדינות אחרות, לפגוש מלכים, נסיכים, דוכסים, אריסטוקרטים, להסתובב בעולם. והנה בדרך הזו, בלב ים, החלה סופה אדירה, רוחות, עולים, יורדים, האונייה, שאר האוניות כבר לא מגיעות לשם, האונייה של המלך כבר איבדה קשר עם כולם, מתהפכת האונייה, החלה שריפה שם, הכל, המלך, היה בכלל ישן, עם גדים מינימליים, פיג'אמה, ככה, צנוע, היה קצת חם בלילה, הוא לא דמיין שתהיה שריפה, ויהיה אש, והכל יתהפך, ותהיה סופה בחוץ, הוא לא דמיין את זה, המזג אוויר היה נורמלי, היה נעים, היה טוב. והוא הצליח בנס לברוח מן האונייה. כל אנשי הצוות, כל המלאכים, כל הספנים, כולם מתו. והמלך הזה נמצא על איזה קרש אחד בלב ים, לא יודע מה לעשות. נושא עיניים למרומים, אין לו שם כלום. הגלים מטלטלים אותו מימין ומשמאל, ומשמאל אל ימין, ומעיפים אותו, ובשארית כוחותיו. הוא מגיע לאיזה חוף. הוא מגיע לשם, והסופה כבר שכחה לה. הוא נמצא שם, בחוסר קול, בלי בגדים, מתבייש, נמצא מאחורי איזה סלע גדול. וכמעט כמעט מאבד את ההכרה. פתאום הוא רואה אנשים מגיעים לשם. הלו אנשים, תעזרו לי, בואו תעזרו לי, תביאו לי, אני צריך בגדים, משהו. צחקו עליו, רואים אדם אחד בלי בגדים, נמצא שם לבד מאחורי איזה סלע גדול, ביזו אותו, צחקו עליו. אבל פתאום עבר אדם אחד יהודי, הוא מסתכל עליו ואומר לו, היי, אתה יהודים, אתם אמרו לי פעם עליכם, אתם ביישנים רחמנים גומלי חסדים, תעזור לי, אני אפצה אותך, אל תדאג. אמר לו, בסדר, לא בשביל שתפצה, זה מצווה אצלנו. בא אליו, הוריד את המעיל שלו, הוריד את הג'קט, חיסה את מה שצריך לחסות, אמר לו, בוא איתי. לקח אותו אליו הביתה, נתן לו מקלחת, ארוחה חמה. משם המלך כבר איבד את ההכרה, כבר נרדם. ישן, מה זה שינה? שעות על גבי שעות ישן, עד שהתעורר. הוא מתעורר, אומר, הוא מכיל, אפשר עוד משהו לאכול? אמר לו, בטח, בוודאי. מאכיל אותו, משקיע אותו, הכל בסדר. והנה המלך מתחזק. לובש בגדים של אדם פשוט, אבל אומר לו, תקשיב טוב, אני רוצה לפצות אותך, אני רוצה לשלם לך, אתה נראה אדם פשוט, אבל תן לי לפרגן לך, בוא איתי לעיר הגדולה, שמה אני אתן לך שכר גדול מאוד, מה שלא חלמת מעולם. אתה אדם עשיר או משהו? הוא לא דמיין שזה המלך. אמר לו, אתה אדם עשיר, מכובד, אולי מפורסם, מי אתה? אמר לו, אל תדאג, סמוך עליי, עזרת לי, תן לי לעזור לך, אני הולך לסדר לך את החיים, תגיע איתי ביחד. אמרו בשמחה. הם הולכים בדרך, הדרך לעיר הגדולה, שלושה ימים. פתאום הוא אומר לו, רגע אחד, עד לעיר אני בא איתך, חשבתי משהו באמצע, מה? לא, לא, לעיר. אמר לו, אבל אני, יש לי דוכן בשוק של עגבניות. שלושה ימים אני לא עובד, אני מפסיד כסף. אמר לו, אל תדאג, לא תפסיד, כל מה שהבאת, אני מביא לך פי שלוש, פי חמש, פי עשר, בוא איתי. לקח אותו לעיר הגדולה. רבותי, העיר הגדולה, עיר של גויים. אין שם יהודים כמעט בכלל, פחד אימים להיכנס לשם. אני רוצה לראות מי העז עכשיו ללכת, אני יודע, לעזה לבד. לא פשוט, בלי משמר, בלי כלום, רק עם איזה בן אדם אחד שהוא לא יודע מי זה בכלל. אבל הוא תופס לו תעת ואומר לו, בוא איתי. אמר לו, הנה, הגענו לשערי העיר, תמשיך מכאן לבד, אני אחכה לך. אמר לו, לא, בוא איתי. סחב אותו לבפנים. ופתאום הוא רואה התקהלות של אנשים, מימין, משמאל, אנשים באים, מצטופפים, מסתכלים עליו, אמרו, אוי ואבוי, לינץ' שלא נדע מצרות, מה עושים, זה מכאן, זה משם, פחד עם אימא, זה השם, שמה ישראל, אדוני, אלוהינו, אדוני אחד, אמר לו, שקט, בוא איתי, מה אתה דואג? תופס אותו, ואנשים מתקרבים ומתלחשים, מתלחשים לפה לשם, פתאום לוקחים אותם לארמון, אמר, זהו, נגמרו החיים, לוקחים אותי לארמון למלך שלהם, השם ישמור, איפה הבן אדם הזה גם נעלם, אני לא יודע. פתאום, שמים אותו בתוך איזו רחבה ככה גדולה, והוא מתפעל לבורא עולם שיציל אותו, הוא לא יודע מה קורה איתו. פתאום, הכיסא למעלה, שם עם כל ההדר, עם כל הכבוד, מסתובב, ומי יושב עליו? אותו בן אדם שהצלתי, יום, זה האדם שהצלתי, זה המלך, אוה, זו הזדמנות. רבותיי, הוא לא הכיר את המלך, בימים ההם אין טלוויזיות, אין מצלמות, אני לא יודע מי זה, אין פקסים. אבל עכשיו זכיתי להציל את המלך, אוה, זו הזדמנות. רבותיי, זו הזדמנות להפוך את החיים, אבל בסדר, זה טוב, עם כל ההתרגשות, בוא נשמע. המלך מסתכל עליו, אומר לו, תראה יהודי יקר, אתה אדם נפלא, אתה אדם טוב, אתה אדם יקר. עזרת לי, הצלת אותי, נתת לי בגדים, נתת לי לאכול, נתת לי מקלחת, דאגת לי במקום שלא היה לי אף אחד. עכשיו, מה שתבקש שלך, הכל שלך, מה שאתה רוצה, אתה רוצה עושר, אתה רוצה כבוד, מה שאתה רוצה מונח לפניך. אומר, טוב, תן לחשוב. והוא חושב כך, הוכח בדעתו ואומר, אתה יודע מה אדוני המלך? ישנו דבר אחד שאני רוצה. ישנה בקשה אחת גדולה. אם המלך ימלא אותה, זה יספק אותי, זה ימלא אותי, זה ישמח אותי. אומר לו, מה? מה שתרצה ודאי לשמח את האדם שהציל אותי, שהטיב עם ודאי מה שאתה רוצה שלך. אם אדוני המלך יכול לעשות איתי חסד, אמרתי למלך, אני עובד בשוק, יש לי בסטה של עגבניות. ממולי פתח יהודי אחר, גם בסטה של עגבניות. והוא עובר, לא תשיג גבול ריח, עושה לי דברים, מציק לי, וכולם באים, הולכים אליו, הולכים אליי, לא רוצה. אדוני המלך, אם אתה יכול לפנות אותו מהשוק, לא יודע מה, שים אותו בכלא מצידי, תעיף אותו, שאני אוכל לעבוד לבד. הלו, תגיד לי, אתה שותה? אני מלך. תבקש להיות עשיר, תבקש כבוד, ארמון, עזוב, לא כל השוק, תבקש להיות המושל של כל היהודים, אני אתן לך, אתן לך מדינה שלמה, לא רוצה כלום, רק את הבן אדם, או תתפוס אותו, תטפל בו, תעיף אותו משם, כל בוקר אני רואה אותו, כל היה שאני מסיים לעבוד, הוא בגם, אני לא יכול, אדוני המלך רואה אותו, לא סוביל אותו, השם ירחם, תעיף אותו משם, תקשיב טוב, אל תהיה טיפש, אני נותן לך דברים גדולים, אתה יכול לבקש הכל בשבילך, למשפחה שלך, לחברים שלך, תעזוב, או מה אכפת לך ממנו, לא אדוני המלך, אמרת לי בקשה אחת, קח את הבן אדם הזה, טפל בו. אמר בסדר, בסדר, שומרים, לכו איתו לשוק, טפלו בו מה שהוא רוצה ונגמר. אבל עוד דבר אחד, תוציאו את הרב מהכלא שם, איפה שהוא נמצא, תביא אותו לפניי. המלך רואה את הרב, אמר, אני מבקש סליחה ומחילה. מה שאמרת, בגלל שנאת חינם לך ולכם הבית, אמת. כך זה יכול להיות. רבותיי, שאדם שונא, הוא לא שונא בחינם. הרי היה איזה משהו, היה איזה משהו בינו לבין החבר שלו, בינו לבין אשתו, בינו לבין הילדים, בינו לבין בן אדם אחר, היה משהו. אבל זה מוביל לדברים הכי גרועים. תבין טוב, אם אתה כועס עליו, זה אומר שאתה לא מאמין שבורא עולם שלח לך את זה. אם אתה כועס עליו, אתה מאמין שיש כוח שהוא יכול להזיק אותך, וחוץ מזה, למה שיהיה לו רע? אז פגע בך, אז עשה לך דברים לא טובים, נשמה תאורה תעביר, תחליק, תבין טוב, אם אתה תעביר, גם לך יעבירו, מי שמעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו, תבין מה אתה יכול לזכות, אמר לך מילה ברחוב, אז מה? באותו רגע שאמר לך מילה, בורא עולם מנסה אותך, רוצה להביא לך פרנסה, רוצה להביא לך בריאות, רוצה להביא לך ישועה, יושב המלך בשמיים ואומר, אתה התגברת, אתה בלמת את הפה, תולה ארץ על בלימה, על מי שבולם פיו בשעת מריבה, בלמת, התאפקת, חיכית, אומר המלך, אני רוצה לתת לך הכל, כסף, סידורים עם הילדים, עם האישה, עם הכל, אתה צריך זיווג, כך, אתה צריך ילדים, תקבל, אתה צריך ישועות, מה שאתה צריך, כך. כל זה מה אתה מתפלל בלב? הלוואי שיקרה לו? חס וחלילה. נשמות תורות, אני רוצה שתבינו. אם עכשיו אנחנו שומעים על מישהו שלא עליהם, טבע בבריכה, הוא נפל מאיזה מקום, נקרע הלב. אתה לא מכיר אותו. אתה לא יודע מי זה. אבל מעם ישראל, אז כואב לך. אם מישהו עשה לך משהו, בגלל שאתה כן מכיר אותו, אז אתה רוצה להזיק לו? חס וחלילה, חס ושלום. רבותיי, עכשיו בתשעת הימים, אתם יודעים מה זה הספרה 9? ספרה 9 זה אמת. כל מה שתכפיל ב9 לעולם יצא 9. 9 כפול 2, 18, 8 ועוד 1, 9. 9 כפול 3, 27, 2 ועוד 7, 9. הכל 9, יש בזה עריכות שהוא שלם, אין לי זמן, אבל תקשיבו, 9 זה המילה אמת. א', מ', תף. א' זה 1, גימטריה קטנה, מ' זה 4, תף זה 4, 4, 4, 1, 9. אמת. בימים הללו רבותיי, כך את האמת. הרב יגן עליו השלום היה אומר, מה זה שנאת חינם? בן אדם נתן לך צ'ק של 20 שקל, חזר לך צ'ק, אז בסדר, צריך לחוס, לסדר את הדברים, אבל כל האקסטרה שנאה, 120 שקל, למה אתה מגיע למיליון דולר? אני אעשה לו, ירביץ, חס חלילה. זה שנאה במיליון דולר. כל השנאה מ-20 שקל עד מיליון דולר, זה בחינם. רבותיי, בואו נתחזק אנחנו, באהבת ישראל, בקדושה בינינו, באחדות, בפרט בזמנים הללו, חס וחלילה, לא ליפול ללשון הרע, ולא לרכילות, ולא לדברים אחרים, אלא הפוך, לבנות, לתקן, לאהוב, להתחבר, בו לא נהיה שוטים כמו אותו אדם מהשוק, אלא נבנה את עצמנו ביחד, ואם אנחנו נבנה את עצמנו כעם, אז ודאי ודאי, פה הלאה מבנה לנו את בית המקדש השלישי, והימים הללו יתהפכו לבית ישראל, לששון ושמחה, ותשעה באב יהיה מועד, קרא עליי מועד, כשאנחנו לא נשבור את בחורה, רבותיי, אחווה גדולה, כל טוב.
תודה רבה רב יקיר, בואו תרצים להפסקה קצרה, מיד כשנשוב, נהיה כאן עם הרב אברהם סגל, אתם לא זזים לשום מקום.
בקצב היום, בקצב היום.
Mommy. שומר עלינו, הוא אוהב אותנו, הוא אבא של כולם. במלחמות שומר עלינו, בנסתרות גם שם איתנו, אבא שלי הוא מלך העולם. אבא, 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 מלך העולם, מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך עוד בורח. אבא, בואי תעתה. אבא, 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 מלך העולם, מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך עוד בורח. אבא, בואי תעתה. שומר עלינו, הוא אוהב אותנו, הוא אבא של כולם. במלחמות שומר עלינו, בנסתרות גם שם איתנו, אבא שלי הוא מלך העולם. אבא, 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 מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך עוד בורח. אבא, בואי תעתה. אבא, 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 מלך העולם, מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך עוד בורח. אבא, בואי תעתה. Sing and pray. You never, 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 never turn away. Shuv, 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 ata soleach, rak elecha od boreach tate. Ooh, Abba.
Beketzev hayom, beketzev hayom.
בקצב היום המהדורה התורנית לימי בין המצרים חזרנו, ועכשיו זה הזמן לשמוע את הדברים המרתקים של היועץ החינוכי וראש מכון סגל, הרב אברהם סגל. שלום הרב.
שלום לכל המאזינים היקרים. בפינה הקודמת סיפרנו סיפור מדהים על יהודי בשם רבי יוחנן, שהיה נוסע הרבה לחוץ לארץ. אני פגשתי אותו במטוס שחזרתי במונטריאל, ואמרתי, תספר לי סיפור על השגחה פרטית. הוא סיפר לי את הסיפור המדהים הזה, שהוא הגיע לברזיל ופגש יהודי שהיה בבית הסוהר, בא לבקר אותו, וסיפר לו שבליל הסדר הוא ביקש מהשופט הגוי הערבי לתת לו לצאת, ונתן לו כמה זמן שהוא רוצה, בתור הכרת הטוב שהוא היה ינאו. אבא שלו קיבל עזרה מיהודים מירושלים שתמך בו, ובזכות זה הבית התמלא אורה, ו-50 שנה אחר כך הכיר לו טובה ליהודי, חיפש להכיר טובה, הכל בזכות אותו טובה שהיהודי מירושלים עשה לו. והרחבנו על עניין של השגחה הפרטית, עניין של הכרת הטוב, עניין של קידוש השם. אני כל כך התרגשתי מהסיפור, אמרתי רבי יוחנן, מגיע לך משלוח מנות, אני גם אספר לך סיפור מדהים של השגחה פרטית, עם עוד מסרים מדהימים. אז הוא הקשיב, וסיפרתי לו, גם אני טס הרבה, גם לי יש ידידים שטסים הרבה, באחד מהסדנות שלי, פה בארץ, שדיברתי על השגחה פרטית, ניגש אל היהודי, אומר לי, יש לי ארגון לתמוך באלמנות ויסתומים, קוראים לזה קרן ישמח משה, אולי מכירים את זה הציבור, מהקופסות הכתומות ברחוב, הוא אומר לי, שטסתי לקונג, הונג קונג, היה לי ידיד עשיר גדול, שרציתי להטרים אותו, זה בעיר קרלון, ואני עולה לרכבת, נוסע מהלוך וחזור, לא מוצא את הכתובת, יש לי פתק שכתוב באנגלית, אבל כל הסינים לא יודעים אנגלית. אחרי חצי יום שאני עבוד שם במיליון סינים, אני אומר, יש לי כלי אחד שאני משתמש בעת מצוקה. אני פותח את הספר תהילים, אני מתפלל לבורא עולם, כי ילד לאבא בשמיים, ואומר, אבא, אנא, תרחם עליי, אני פה במיליון גויים, תשלח לי פחות בן אדם אחד שיודע אנגלית, שיכול לכוון אותי להגיע ליהודי, אני שחק ושלח מצווה, אני רוצה רק לתמוך בבנים ובנות שלך, אין לך יותר דבר משמח לקדוש ברוך, אם נשמח לב יתומים ואלמנות, אין שמחה יותר מפורה, אומר הרמב״ם. והנה אני מתפלל בדמעות, לא הסתכלתי על אף אחד, לא עניין אותי, פתאום הרכבת עוצרת ועולה איזשהו בן אדם, אינני יודע אם הוא יהודי או גוי, דבר אחד הוא מראה לי, נראה לי כזה מראה של אנגלו-סקסון, נראה לי שיודע אנגלית, הוא לא סיני, אני אגש אליו, מראה לו את הפתק, הוא מתיישב על ידי, מסתכל, הוא אומר לי, כן, בטח אני יודע איפה זה. והתחלנו לדבר באנגלית, והוא שאל אותי מה אני עושה, ואני מספר לו על ארגון שלי, שאני רץ בכל העולם, לאסוף כסף, לתת ליתומים ואלמנות לאכול, וכל מה שהם צריכים, הוא מתרגש, מה, יהודי כמוך, בגיל שלך רץ ודואג לאחרים, ולעשות צדקה, איזה דבר מדהים זה, נורא התרגש, ותוך כדי דברים שאנחנו מדברים ומתרגש, פתאום הוא מסתכל החוצה ואומר לי, אני לא מאמין, אמרתי, מה אתה לא מאמין? אמרתי, there is a God in the world, יש אלוקים בעולם. אמרתי, מה אתה מתכוון? הוא היה מאוד נרגש, לקחו כמה דקות להירגע, הוא אומר לי, בוא, תחנה הבאה אנחנו יורדים. אנחנו יורדים, והוא אומר לי, אני לא יודע להסביר לך את זה, אני כבר 22 שנה נוסע לעבודה שלי, בחיים שלי לא התבלבלתי, והיום הלכתי לכיוון הלא נכון. אומר ליהודי מבני ברק, אני השם. אומר לי, אתה השם? למה? הוא אמר, אני התפללתי לאלוקים, שישלח לי בן אדם, שאני יכול לדבר איתו באנגלית, שיראה לי את הדרך. אומר, ואז הוא התחיל לצעוק עוד פעם, אני לא מאמין, יש אלוקים בעולם. הוא שמע תפילה של יהודי, ובלבל אותי 22 שנה, אני לא התבלבלתי. איך זה יכול להיות? אני ממש רואה את זה מוחשית. הוא נורא התרגש. ואז עברנו לצד השני, ונסענו, והגענו לתחנה, אמר לי, פה אתה יורד. ואני רואה שהוא יורד איתי ביחד. אנחנו יורדים, ואומר לי, פה זה המשרד שאתה צריך, ודרך אגב, המשרד שלי הוא ממש פה על יד. שאתה גומר אצל יהודי, שאתה רוצה להטרים אותו, תעלה גם עליי. טוב? אני עליתי את יהודי, התרמתי אותו, ואני מרוב הפרטקות שהיום שכחתי מכל הסיפור, חזרתי לכיוון תחנת רכבת, ואני מתחיל לנסוע. פתאום נזכרתי, רגע, הגוי הזה אומר לי שאני אעלה אליו, אולי יתרום גם משהו. חזרתי בחזרה עם הרכבת למקום הזה. אני עולה שם על הבניין, הוא מקבל אותי בכבוד מלאכים. הוא אומר לי, מה אתה עושה? כמה אתה רוצה? אמרתי לו שקופסות האלה ברחוב, אני מוכר אותם ב-1,800 שקל, ואפשר לקבל גם שם ללונישמת או לרפואת מישהו. הוא קח צ'ק וכותב לי 1,800 שקל. אני אומר לו, מה? אולי טעית? אדם שלא מכיר אותי, גם גוי? חשבתי, בטח הוא התכוון. סליחה, 1,800 דולר הוא כתב. אני אומר, אולי התכוונת 180 דולר? הוא אומר לי, אדוני, אתה יודע מי אתה מדבר? אדם שמגלגל מיליונים, יש לי ייבוא של רכבים בעולם, מולטי מיליונר, אני התבלבלתי ב-180 דולר ל-1,800 דולר, קח את זה שיהיה לך לבריאות. ואז שאלתי אותו, אולי אותו רוצה משהו לרפואת מישהו, אמר לי, כן, אמא שלו חולה, נתן לי את השם, ואז ראיתי שהוא גוי. שאם יש לו שם של גויה, וקחתי את השם, נפרדתי ממנו, כמובן חזרתי ארצה. אחרי כמה שנים חזרתי עוד פעם להונג קונג, אני חזרתי לבקר אותו, אבל מאז כל הזמן הוא שמר איתי קשר, הוא היה תורם לנו, הוא היה לנו קשר הדוק. ואז באתי אליו פעם השני, הוא סיפר לי בהתרגשות, שאמא שלו התרפא לגמרי. אמרתי, נו, ודאי, בזכות הצדקה. ואז הוא תרם סכום מאוד מאוד גדול עוד פעם. ותוך כדי הדברים, אמרתי לו, תגיד, אתה לבד או יש לך שותף? פרטנר. מה יש לי? דווקא יהודי. אבל מה אתה רוצה ממנו? הוא מצא לו, רוצה להטרים אותו. הוא אומר לי, לא, 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 אני לא אגלה לך מי. הוא אומר לי, מה אכפת לך? הוא אומר לי, ביזנס בנפרד, וצ'ארטי, צדקה אני בפרד. לא מערבבים. אני, יש את התורמים, שמי שאני תורם, יש את לא, אנחנו לא מערבבים, זה הסכם בינינו. בשום פנים ואופן הוא לא רוצה לגלות. וחוץ מזה אומר לי הגוי, הוא קצת אדם מוזר, עזוב אותו. טוב, התפלאתי, אבל אמרתי לו, אני עוד ימצא אותו. היי, ישראלי, בחור שלוקח משימה, לא מוותר, והוא אומר, אין לך סיכוי בעולם, אומר לה הגוי, אתה לא תמצא אותו. הוא אומר לי, בוא נראה. טוב, אני הייתי, באותו תקופה שהייתי בהונג קונג, לקראת שבת החלטתי להיות בקרלון, יש את הבית חבד, וזה נמצא בבניין, שם כמה קומות, ואני עולה למעלה, בליל שבת, יושבים ביחד, אנשים מכל העולם, כל החוגים, כל הסוג, אפילו גויים מגיעים לפעמים. ובליל שבת, בקשים ממנו להגיד דבר תורה. חיפשו מישהו שיודע את השפות הכי, הכי, הכי הרבה שפות, ואמרו לי, אתה תדבר, אמרו, תן לי לתום את חכם הסיפור, אני יכול לספר. ואז התחלתי לספר, להתגלגל את כל הסיפור, איך שפגשתי את הגוי, ברכבת בזכות התפילה, ואז הוא רואה שיש אלוקים בעולם, והוא התרגש, ואני רציתי לחפש את, את השותף שלו, והוא אמר לי, אין סיכוי, אבל אני עדיין מחפש אותו, וככה, סיפרתי זה, וכולם הקשיבו. אני גומר את הסיפור, ניגש אל היהודי מבוגר בן 80, כל כולו מרוגש, והוא אומר לי, אני לא מאמין, איזה השגחה פרטית. אני השותף של הגוי. ואני רוצה להגיד לך משהו. אני כבר שנים רבות מגיע להונג קונג, אני גר בשיקגו, בלנוי, ואני מגיע 20 וכמה פעמים בשנה, ויש לי, אני משטח במלונות, בחיים אני מגיע לו כבר לבית חבד. אבל הפעם אמרתי, פעם אחת בוא נבקר. הגענו פה בערב שבת, אני ואשתי, שתינו מעל גיל 80, ראיתי שצריכים לטפס פה קומות, כמעט התייאשתי, ואמרנו, יאללה פה, ולאט לאט, עלינו עוד קומה, עוד מדרגה, ועוד מדרגה, אמרנו, אנחנו פה, בוא נהיה פה. והנה הגענו, והנה לשמוע כזה סיפור, אני השותף, הוא אומר לי, כל הכבוד, אני כל כך ידעתי שאם יש רצון, יש דרך, כמובן בשבת לא דיברו, אחרי שבת יצרו קשר, והוא תרם לו הרבה כסף, אבל יום ראשון הולך לגוי, והוא אומר לי, אתה אמרת שאני לא אפגוש את החבר שלך? הוא אומר, לא יכול להיות. הוא סיפר לו את הסיפור, ואז הגוי צעק, אני אמרתי לך, יש אלוקים בעולם, אם יהודי רוצה משהו, הוא מגיע לזה, אבל, אומר לו היהודי מבני ברק, אני ראיתי את השותף שלך, הוא אדם נחמד מאוד, למה אתה אומר לי שהוא מוזר? הוא אומר לי, אני אגיד לך, מאז שאני, לא, הוא שאל את היהודי, הוא שאל את היהודי מהשותף, לא הגוי, הוא חזר ליהודי וסיפר לו שהוא פגש את הגוי וסגר את המגל, ושאל אותו למה הוא אומר שאתה מוזר, אז הוא אומר, מאז שהוא פגש אותך, הוא סיפר לי את הסיפור, אני ידעתי את הסיפור, והוא אמר לי, תדע לך, יש אלוקים בעולם, אולי תגייר אותי. הוא התחיל לשגע אותי שרוצה להתגייר. אמרתי לו, עזוב, מספיק השבע מצוות בני נוח, אתה בסדר, תן לנו לבות ביחד ולשאיר את זה ככה. הלכן, הוא מנדד לי ואני לא נותן לו, אז הוא קצת כועס עליי, אבל זה הכל בסדר. הורים יקרים, תשמעו סיפור מדהים. יהודי הולך לעשות חסד. מתפלל לקדוש ברוך הוא, איזה השגחה פרטית, איזה קידוש השם, גוי רוצה להתגייר, עולם ומלואו מסתובב מסביב תפילות של יהודי, השגחה פרטית, איך הוא פוגש אותו בליל שבת, בזכות דבר תורה, וכמה צדקה נעשה כאן, בזכות החסד שהיהודי הזה, כל כך השתוקק ויגע לעשות. זה אילו הימים שאנחנו צריכים לחפש עוד מצוות צדקה, עוד חסד, עוד תפילה, ובעזרת השם, השגחה פרטית ילווה אותנו ויביא לנו, בעזרת השם, את הגאולה השלמה מתוך כל טוב סלע, במהרה בימינו, אמן ואמן. תודה רבה לכם.
תודה רבה הרב סגל על הדברים באמת המרתקים הללו. אם גם אתם רוצים להתייעץ עם הרב סגל בכל מה שקשור לעניין חינוך הילדים, אני אתן לכם את מספר הטלפון של המשרד של הרב, 03-644-1180. יוצאים להפסקה קצרה, מיד נחזור לחלקה האחרון של התוכנית יחד עם הרב המיעוט סלמון.
בקצב היום, בקצב היום.
שחזרתם אלינו אל בקצב היום, המהדורה התורנית לימי בין המצרים, חלקה האחרון של התוכנית. שלום הרב עמיהו סלומון.
שלום אשר ושלום למאזינים. בפינה שלנו אנחנו סוקרים את פרשיות ספר במדבר, אבל גם מוצאים מסר לימים האלה, לימים שבהם אנחנו מציינים את החורבן על בתי המקדש. על פי חזל אנחנו יודעים שבית המקדש השני נחרב בעבור שנאת חינם, ואולי זה המקום לבדוק את מקומה של המחלוקת ביהדות. האם המחלוקת היא תמיד דבר שלילי? האם המחלוקת היא המייצגת את שנאת החינם? או שמא יש לה גם פנים חיוביות? פרשת קורח חושפת בפנינו את הצד המכוער של המחלוקת. בעקבות הסיפור, המעשה, המחלוקת של קורח, יש מי שסבור שזהו איסור מן התורה, איסור לא תעשה. וככה גם משמע מדברי חז"ל במסכת סנהדרין, אמר רב, כל המחזיק במחלוקת עובר בלאו שנאמר, ולא יהיה כקורח וכעדתו. הרמב״ם בספר המצוות נוקט שזה לא איסור מהתורה, אלא זה נכתב בדרך שלילה, ומה שאמרו עובר בלאו, אומר הרמב״ם, זה על צד האסמכתה, לא שזה פשט הכתוב. אך לדעת רבנו יונה, בשערי תשובה, זהו איסור מדאורייתא להחזיק במחלוקת, וכי דבריו נקד להלכה גם החפץ חיים. אך האם המחלוקת היא לעולם דבר מגונה? נראה שגם על כך יש מחלוקת. חז"ל במסכת אבות לא שוללים לגמרי את המחלוקת. הם מבחינים בין שני סוגים. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמי, ושאינה לשם שמיים זו מחלוקת קורח וכל עדתו. דברי המשנה מעוררים תהייה. כתוב כאן שמחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. האם נגזר על אנשים שחולקים לשם שמיים להיגרר לוויכוח הזה לתמיד, סופם להתקיים תמיד ולהתווכח תמיד? מדוע דווקא אלו שנחלקו שלא לשם שמיים, כן? הם אין סופם להתקיים, זאת אומרת הוויכוח שלהם מסתיים בקרוב. מסביר רבי עובדיה מברטנורה, אם מטרת החולק היא לטובת עצמו על מנת שיכבדו אותו, הרי שאין לו קיום. זאת אומרת, המחלוקת לא תעזור לו במילוי שאיפותיו. לעומת זאת, אם מטרת כל אחד מהצדדים היא לשם שמיים, להגיע לחקר האמת, אפילו אם לא נפסקה הלכה כמותו, ואולי בעקבות כך שהביע את דעתו, הרי הוא תרם לבירור וחידוד העניין, יש לדבריו קיום ותועלת. זה הפירוש לפי הברטנורה, מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. המטרה תתקיים. כשאדם חולק לשם שמיים, מטרתו להגיע לחקר האמת. לא אכפת לו האם הוא ינצח או לא ינצח בוויכוח, הוא רוצה לדעת את האמת. סופה להתקיים, בסופו של דבר הוא יודע את האמת, גם אם לא תיפסק ההלכה כמותו. הרעיון הזה, ראיתי שמבאר אותו הרב יונתן זקס, מי שהיה הרב של בריטניה. הוא כותב שמחלוקת לשם שמיים מחלוקת על האמת. ומחלוקת שאיננה שם שמיים היא מחלוקת על הכוח. זה הבדל עצום. וויכוח שהמטרה שלו היא ברור האמת, המנצח מנצח וגם המפסיד מנצח. כי תבוסה מפני האמת היא התבוסה היחידה שהיא גם ניצחון. היא מגדילה את המובס. הוא לומד דבר שהוא לא ידע קודם לכן. אבל מחלוקת שאיננה שם שמיים היא מחלוקת על הכוח. היא תחרות על כוח. אז גם המפסיד מפסיד וגם המנצח מפסיד. כי כאשר אדם מקטין את יריביו, הוא מקטין גם את עצמו. הוא אומר שאפשר לומר זאת אפילו על משה רבנו, שהוא אמנם זכה בדין, וזיכוי שלא אין משכנע ממנו, הוא ביקש נס יוכיח את צדקתו וקיבל את מבוקשו, האדמה פערה את פיה ובלה את יריביו. אבל הדבר לא שם קץ המחלוקת. ואפילו במידה מסוימת הפחיד עוד יותר את מעמדו של משה בעיני העם. מיד אחרי שהאדמה בלה את כוח ועדתו, כתוב, אילון הוא כל הדת בני ישראל למחרת על משה ועל אהרון למור, אתם עמיתם את עם השם. זאת אומרת, ההיזקקות של משה לפעולה כוחנית התפרשה כסימן לכך שביהושו הוא נפל על מלגרשם הירוד של המורדים. זה מה שקורה כשהנושא שעל הפרק הוא הכוח ולא האמת. זאת אומרת, כשהמחלוקת היא עניין לשם שמיים, אז ברגע שאתה מעורב במחלוקת הזו, גם אם לא רצית, במובן מסוים ירדת לרמה של אלה שרוצים כוח. במחלוקת שאיננה שם שמיים, האמת לא חשובה. החשוב הוא לנצח בוויכוח. המטרה היא ניצחון, היא כוח. האידיאולוגיה היא רק אמצעי הסוואה על האינטרסים. בוויכוח כזה, בוויכוח שהוא על כוח, בוויכוח שאיננה שם שמיים, אנחנו לא מקשיבים למה שהאדם אומר. אנחנו רק שואלים את עצמנו, איזה אינטרס הוא מנסה לקדם? מה האינטרס שלו? קורח, שהוא היה פופוליסט, הסתיר את המניעים האמיתיים שלו, והסיסמה שלו הייתה כי כל העדה כולם קדושים. ולכן הוא בעצם מכריז מלחמה על המנהיגים המורמים מהעם לטענתו. הם מתנסים, הוא טוען שמשה ואהרון חוטאים בחטא הגאווה ותאוות השלטון. הוא אומר להם, מדוע תתנסו על קהל השם? הוא בצביעותו חורט על דגלו את רעיון הדמוקרטיה כביכול שלטון העם, ומייחס למשה ואהרון את הדיקטטורה שזהו שלטון היחיד. הוא מטיח בפני משה, איך קרה שגם המלוכה וגם הכהונה נותרו באותה משפחה מצומצמת בידי שני אחים? רב לכם, הוא אומר, ומסביר רשי מה זה רב לכם, הרבה יותר מדי לקחתם לעצמכם גדולה. ומדוע תתנסו, הוא אומר, אם לקחת אתה מלכות, לא היה לך לברר לאחיך כהונה. אלו הם דבריו של קורח. אבל מסתבר שקורח ועדתו, שהם פוסלים את משה ואהרון, במומם שלהם הם פוסלים. קורח עשה שימוש פוליטי ציני בקלישאות. הוא התחבא מאחורי הדמות של לוחם צדק למען האזרחים, אבל המניע האמיתי שלו היא הייתה טובתו האישית. משה רבנו קורע את המסכה מעל הפרצוף שלהם, והוא אומר להם, וביקשתם גם כהונה. זה לא מאבק למען הכלל. הכלל משמש רק כאמצעי למען האינטרס האישי שלכם. להשיג לעצמכם תפקיד בכיר, אתה קורח, הוא אומר, אתה רוצה כהונה גדולה. האם מחלוקת לשם שמיים היא כן דבר חיובי? האם יש לעודד מחלוקות מהסוג הזה? נראה שהרמב״ם שולל את תרבות המחלוקת. הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשנה, הוא כותב שמחלוקות הן כוח המציאות. ככה יוצא מדבריו שמחלוקות נכפו עלינו מתוך שכחת התורה. והמטרה היא להגיע לחקר האמת. וברגע שהוכרעה המחלוקת, מכאן ואילך עלינו להתעלם מהדעות שלא נפסקו להלכה. וככל הנראה מהסיבה הזו, הרמב״ם מקדיש את היצירה שלו משנה תורה להלכה הפסוקה. הוא משמיט את רוב המחלוקות המופיעות בתלמוד. לדברי הרמב״ם, המחלוקת היא הרע במיעוטו. כדי לשחזר את מה ששכחנו, אז המחלוקות עוזרות לנו לשחזר, אבל ברגע שנפסקה ההלכה, אנחנו מעדיפים להתעלם מהמחלוקת. אך הרב זקס, שכבר הזכרתי אותו, הוא כותב שהיהדות מעודדת את המחלוקת. הוא כותב שחזל לא הסיקו ממחלוקת כוח שמחלוקת היא דבר רע. שראוי לציית למנהיגים בלי לשאול שאלות. שהערך העליון ביהדות צריך להיות כפי שהוא בדתות מסוימות קנייה מוחלטת. להפך, המחלוקת היא סם החיים של היהדות. כל עוד מניעיה, המניעים של התיאורים ומטרות של החיוביות, היהדות היא תופעה ייחודית. ציוויליזציה שכל כתבי הקודש שלה הם קבצים של מחלוקות. המדרש מיוסד על ההנחה של התורה 70 פנים, שפע פרשנויות לגיטימיות. המשנה בנויה בחלקה הגדול על פי התבנית הזאת. רבי אחד אומר כך, רבי שני אומר אחרת. התלמוד, הרבה יותר מכפי שהוא מיישב את המחלוקות הללו, הוא מעמיק אותן. המחלוקת היא הפעילות המקודשת ביהדות, היא השיח הפנימי המתמשך של עם ישראל סביב מהות שליחותו ודרישות אמונתו. זאת אומרת, מי שלמד גמרא יודע שהגמרא עוסקת במחלוקות. והמחלוקות הן לא דבר מגונה, כאשר משם שמיים, זה המניע הגדול של לימוד התורה. ניתן לומר שהיהדות דוגלת בתרבות הוויכוח. לא רק ויכוח שהוא מכובד ותרבותי, אלא תרבות של ויכוח. הצריך לומר, שנאת חינם היא דבר שלילי ונורא. שנאת חינם מביאה חורבן. אבל לא כל מחלוקת היא דבר שלילי. היהדות מחבקת את המחלוקות שהן לשם שמיים. והנה תיאור נפלא של הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק מבוסטון. הוא היה הבן של הרב מוישה סולובייצ'יק, הוא היה נכד של רבי חיים מבריסק, הוא היה אחיין של הבריסק קרוב. והקטע הבא, הוא מתאר סיפור שהוא זוכר מהילדות שלו, והוא ממחיש אולי יותר מכל את היופי של המלחמה של תורה. ואלו דבריו. הוא כותב מהזיכרונות. זכורני כד אבי נטליה, כאשר הייתי נער, שיעוריו של אבא היו ניתנים בטרקלין של בית סבא. שם עמדה מיטתי. דרכי הייתה לשבת במיטתי ולהאזין לדברי אבא. אבא מורי דיבר תמיד על אודות הרמב״ם. אני עשיתי אוזני כאפרכסת והייתי מאזין לדבריו. לא הבנתי אף מילה אחת בנוגע לעניין המדובר. אבל רושם כפול התרקם במוחי התמים והצעיר. א', הרמב״ם מוקף מתנגדים ואויבים במרכאות, הרוצים לעשות לו רע. ב', המגן היחידי על הרמב״ם הוא אבי מורי. לולי אבא, מי יודע מה היה קורה לרמב״ם? אבא היה מדבר, התלמידים בעיניים נעוצות באבא, היו שומעים בדריכות את דבריו. לאט, לאט, פגה המתיחות. אבא צעד בעוז ובגבורה, סברות חדשות בקו ועלו. הלכות נוסחו והוגדרו בדייקנות נפלאה. אור חדש זרח, הקושיות נתיישבו, הסוגיה נתפרשה. הרמב״ם יצא כמנצח. פני אבא היו מקרינות שמחה וגיל, הוא הגן על ידידו, על רבנו משה בן מימון. מספר הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק על הזיכרונות בילדותו. הוא אומר, גם אני השתתפתי בשמחה הזו. עלי זה שמח הייתי, הייתי קופץ עם מיטתי ורץ מהר לחדר אמי, ובשורה מרנינת לב בפי. אמא, אמא, הרמב״ם צודק, הוא ניצח את הרייבד, אבא עזר לו, כמה נפלא הוא אבא שלנו. אולם לפרקים לא תחופות, לא העיר מזלו של הרמב״ם. אויביו במרכאות הקיפו מכל צד, הקושיות היו קשות כברזל, דבריו נפלאו מאבי מורי, הוא ניסה בכל כוחו להגן עליו, אבל הישועה לא באה. הדבר נשאר בצריך עיון. לאט, הייתי בא אל אמא והייתי אומר לה בלב קרוע, אמא, אבא לא יכול ליישב את הרמב״ם, מה נעשה? אל תצטער, הייתה אמא עונה. אבא ימצא תירוץ לדברי הרמב״ם, ואם הוא לא ימצא, אולי אתה כשתגדל, תיישב את דברי הרמב״ם. הנה לנו תיאור נפלא, המלחמה של מצווה, מחלוקת של תורה, מחלוקת לשם שמיים.
הרב עמיהו צלמון, תודה רבה לך על הדברים הכל כך מחזקים הללו, ואנחנו נרבה כמה שיותר באהבת חינם. תודה למוטי קופפר, דוד לוין, קטי קלר, דרוג לויברמן, דורון לסרי וארי גוטלף. ישראל שלמה ערך והפיק את התוכנית, עברה משחק קובע לביצוע הטכני. אשר גרייבר זה אני נפרד מכם, מאחל לכם כרגיל את כל הטוב שבעולם. תרבו באהבת חינם, אנחנו נשתמע מחר לעוד מהדורה של בקצב היום לקראת תשעה באב.